שלום וברכה, לימוד הרמב״ם יומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות שכירות, בפרק השביעי ובו שמונה הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כשם שמתנה אדם כל תנאי שירצה במקח וממכר, כך מתנה בשכירות, שהשכירות מכירה לזמן קצובי, וכל שממכרו בנכסה ממכר, שכירתו שכירה. וכל שאין לו למכור, כך אין לו לזכור. כלומר, דברים שלא ניתן למוכרם, לא ניתן גם להזכירם. אלא אם כן יש לו פירות בלבד באותה קרקע, הרי זה סוחר ואינו מוכר. מי שיש לו זכות אכילת פירות ואין לו זכות בגוף הקרקע, יכול להזכיר את זכות אכילת הפירות לאחר, אף על פי שאין באפשרותו למכור את גוף הקרקע, ויכול גם למכור את זכות אכילת הפירות. הלכה ב', המזכיר בית לחברו לשנה, אם סיכמו ביניהם מראש על סכום מסוים עבור שנה שלמה ונתעברה שנה, נתעברה לסוחר, כלומר אם בית דין החליטו לעבר את השנה ולהוסיף לחודש, אין הסוחר צריך להוסיף בדמי השכירות עבור החודש הנוסף. הזכיר לחודשים, נתעברה למזכיר, כלומר אם סיכמו ביניהם על דמי השכירות חודשיים, על הסוחר לשלם דמי שכירות עבור החודש הנוסף. הזכיר לו חודשים ושנה, בין שאמר לו דינר לחודש, 12 דינר לשנה, בין שאמר לו 12 דינר בשנה, דינר בכל חודש, הרי חודש העיבור של מזכיר, שהקרקע בחזקת בעליה, ואין מוציאים דבר מיד בעל הקרקע, אלא בראיה ברורה. כלומר, מכיוון שאנו מסופקים בלשונות אלו, אם העיקר הוא הסכום השנתי או הסכום החודשי, הדין עם בעל קרקע שהוא המוחזק בה, הגם שינה בידו כעת. וכן בעל הבית שאמר, לזמן זה הזכרתיך, ולפי טענתו יכול להוציאו בתום אותו הזמן ללא הודעה מראש, והסוחר אומר, לא שכרתי, אלא סתם, ללא הגבלה, ובמקרה זה אין המזכיר יכול לפנותו ללא הודעה מראש, או לזמן ארוך, זמן מוגדר, אבל ארוך יותר ממה שטוען המזכיר, על הסוחר להביא ראיה. ואם לא הביא, בעל הבית נשבע אסת, שבועה שתקנו חכמים למי שכופר בכל הטענה שכנגדו, ומוציאו מן הבית, משום שקרקע בחזקת בעליה עומדת. הלכה ג', הסוחר שאמר, נתתי שכר הבית שנתחייבתי בו, והמזכיר אומר, עדיין לא נטלתי, בין שהייתה שכירות בשטר, בין שהייתה בעדים, כלומר, בין אם יש חוזה שכירות, ובין אם היו עדים להסכם השכירות שנעשה בעל פה, אין לכך השלכה נאמנות הסוחר לטעון שפרה. אם תבואו בתוך 30 יום, ובסתם שכירות על הסוחר לשלם למזכיר כל 30 יום, על הסוחר להביא ראיה, מכיוון שחובת התשלום עבור כל פרק זמן חלה רק בסופו, וההנחה היא שאדם אינו פורע חובו לפני שמגיע מועד הפירעון, או ייתן ויחרים על מי שלקח ממנו. אם אין לסוחר ראיה, חייב לשלם, וקודם שישלם יכול להטיל חרם, להטיל כללה. או יטעון עליו בדמים שנתן תחילה טענה בפני עצמה וישביעו אסת. כלומר, אפשרות נוספת היא שלאחר שישלם יתבע את המזכיר על כך ששילם לו פעמיים וידרוש בחזרה את התשלום הראשון, והמזכיר יהיה חייב להישבע שבועת אסת על כך שלא קיבל שרי הוא כופר בכל הטענה. תבעו המזכיר לאחר 30 יום ואפילו ביום 30, שהוא היום האחרון של השכירות, ונאמן יטעון שפרה, מכיוון שאדם עשוי לפרוע ביום השכירות האחרון, על המזכיר להביא ראיה, מכיוון שייתכן ששילם לו ועל התובע להביא ראיה לדבריו, או יישבע סוחר שכבר נתן לו שכרו ויפטר. וכן אם שכר ממנו פרש שייתן לו השכר שנה שנה, ותבעו בתוך השנה, על הסוחר להביא ראיה. תבעו לאחר השנה, אפילו ביום 9 ו-20 באלול, על המזכיר להביא ראיה. כדינו של סוחר ל-30 יום, וטען שפרה ביום ה-30 שנאמן. הלכה ד', המזכיר בית לחברו בשטר ל-10 שנים ואין בו זמן, תאריך המציין מתי התחילה השכירות, הסוחר אומר, עדיין לא עבר מזמן השטר אלא שנה, והמזכיר אומר, כבר שלמו שני השכירות ושכנת 10 שנים, על הסוחר להביא ראיה, משום שהקרקע בחזקת הבעלים, ואם לא הביא, יישבע מזכיר אסת ויוציאו. הלכה ה', הסוחר פרדס או שהיה משכון בידו ל-10 שנים ואוכל את פירותיו כחלק מפירעון החוב, ויבש הפרדס בתוך הזמן, ימכרו עצה וילקח בהן קרקע, שתהיה שייכת למזכיר, ויוכל פירותיו עד סוף זמן שכירותו או זמן המשכון, וגוף האילנות שיבשו או נקצצו, שניהם אסורים בהן משום ריבית, המלווה והלווה. כלומר, לא ניתן לתת למלווה דמי העצים כתשלום ולא קרן הלוואה, משום שאז יימצא שהפירות שכבר אכל ניתנו כריבית, וכמו כן אין לתת את העצים ללווה, והוא יפרע את מלוא סכום הלוואה משלו, משום שאז הפירות שכבר אכל למלווה יהיו ריבית. הלכה ו' שטר שכירות או שטר משכון שכתוב בו שנים סתם, בעל הפירות, הסוחר או הממשכן שאוכלים את הפירות, אומר 3, ובעל הקרקע אומר 2, וקדם זה הסוחר או המלווה, ואכל הפירות של השנה השלישית, הרי הפירות בחזקת אוכליהן עד שיביא בעל הקרקע ראיה. כלומר, אף על פי שבדרך כלל על הסוחר להביא ראיה משום שקרקע בחזקת בעליה עומדת, במקרה זה, מכיוון שהדבר עתיד להתגלות כשיבואו העדים החתומים על השטר ויעידו על פירושו, לא מטריחים את בית הדין להתכנס פעמיים, אין כעת ואין כשיבואו העדים, אלא מניחים את הפירות ביד מי שאכלם עד שיתברר העניין. אכלה סוחר או הממשכן, מי שהשדה ממושכנת אצלו, 3 שנים, וכבש השטר ואמר, 5 שנים יש לי פירות, כלומר הוא טען שיש לו עוד 2 לאכילת פירות הקרקע, ואין השטר לפנינו כדי לברר את העניין, ובעל הקרקע אומר 3. אמרו לו, אבי שטרך. אמרו לסוחר או לממשכן שיראה את השטר שבידו, כדי שיהיה אפשר לראות לכמה שנים היא מוזכרת או ממושכנת לו. ואמר, עבד, הסוחר נאמן, שאילו רצה אמר, לקוחה היא בידי, שהרי אכלה 3 שנים. כלומר, לאחר 3 שנים של שימוש בשדה ללא מחאה מצד הבעלים, נאמן המחזיק לטעון שקנה אותה, ומתוך שהיה יכול לטעון שהשדה שלו, נאמן לטעון שמשך השכירות ארוך יותר ממה שטוענים הבעלים. הלכה זין, מי שהכניס פירותיו לבית חברו שלא מדעתו, או שהתאהו עד שהכניס פירותיו, שערים על חברו וגרם לו להכניס פירותיו לביתו, והניחם והלך לו, יש לבעל הבית למכור מאותן הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שמוציאים אותן ומשליחים אותן בשוק, ומידת חסידות היא שיודיע בית דין והזכירו ממקצת דמיהן מקום, כלומר השתמשו בחלק מדמי הפירות לזכור מקום כדי להניח שם את הפירות עבור הבעלים, משום השב עבדה לבעלים שמונע מהם הפסד, אבל פי שעשה שלא כעוגן בעל הפירות. הלכה חטא אומר הרמב״ם, הסוחר רחיים מחברו שהתחנו 20 סעה בכל חודש בשכרו, כלומר, הם סיכמו ביניהם שתשלום השכירות לא יהיה בכסף, אלא שהסוחר יתחן כל חודש כמות מסוימת של חיטים עבור המזכיר, והשאיר בעל הריחיים, והרי אינו צריך לתחון שם, שרכש ריחיים לעצמו ואינו זקוק לתחינה של הסוחר ורוצה שהשכירות תשולם בכסף, אם יש לסוחר חיטים שצריך לתחון אותן לעצמו או לאחרים, כופין אותו ליתן לו דמי תחינת 20 סעה, שזו מידת סדום היא למנוע הנאה מאחר כאשר לו עצמו אין הפסד בכך. ואם אין לו, יכול לומר לו אין לי דמים, ורני תוכן לך כמו ששכרתי, ואם אין אתה צריך, מכור לאחרים, וכן כל כיוצא בזה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים בהלכות שכירות בפרק השביעי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר משפטים בהלכות שכירות בפרק השמיני ובו 14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אחד הסוחר מחברו שדה לזורעה או כרם לאכול פירותיו בדמים, או ששכר ממנו בפירות קצובין, שהשכירות משולמת בכמות מוגדרת של יבול, ללא יחס לתבואה שהוציאה השדה, כגון ששכר ממנו שדה זו ב-20 קור בשנה, קור מידת נפח של 30 סעה, וכרם זה ב-20 כדי יין בכל שנה, שניהן דין אחד להן. והסוחר בפירות הוא הנקרא חוכר. הלכה ב', המקבל שדה או פרדס כדי לעבוד אותו ולהוציא עליו יציאות, לממן מכיסו את הוצאות הטיפול בשדה, וייתן לבעל הקרקע שליש התבואה או רביע או מה שיתנו ביניהן, זהו הנקרא מקבל. כל דבר שהוא להסייג לארץ, כלומר לעיקר גידורה או שמירתה של השדה, בעל הקרקע חייב בו, ודבר שהוא לשמירה יתרה, החוכר או המקבל חייב בו. הקרדום שחופרים בו ארץ והכלים שנושאים בהן האפר והדלי והקד וכיוצא בהן שדולין בהן המים, על בעל הקרקע שכלי העבודה אינם צורך הכרחי וסיפוקה מוטל על בעל השדה, וחפירת המקומות שמקבצים בהם המים על החוכר או על המקבל, שאין בהם צורך הכרחי ומיועדות להקל את מלאכת ההשקיה. הלכה ג', הסוחר הוא המקבל שדה מחברו לשנים מועטות, פחות משבע שנים. לא יזרענה פשטן, מכיוון ששורשם נשארים באדמה זמן רב, והדבר מכחיש את כוח האדמה ופוגע בעיבודה למשך שש שנים. שכרה או קיבלה שבע שנים, זורעה שנה ראשונה פשטן, ואין השביעית מן המניין. כלומר, כשסיכמו על שבע שנים כוונתם לשבע שנות עיבוד, ולכן שנת השמיטה שלא ניתן לאבד בה את השדה, אינה בכלל ההסכם. שכרה או קיבלה שבוע אחד, השביעית מן המניין. ואילו כשסיכמו על שבוע שהוא מחזור של שבע שנים, שנת השמיטה בכלל ההסכם. הלכה ד', הסוחר הוא המקבל שדה מחברו ואיבט השלעין, שדה זרעים שזקוקה להשקעה מרובה, או בית האילן, פרדה של אילנות, ויבש המעיין של בית השלעין ולא פסק הנער הגדול, אלא אפשר להביא ממנו בדלי, או שנקצץ האילן של בית האילנות, והיבול של הפרדס נפחת, אינו מנקה לו מחחורו, אינו מפחית ממה שסיכם שייתן לו בחכירת השדה, ואם מכת מדינה היא, כלומר אסון שפגע בכל הסביבה, ולא רק בשדה המסוימת הזו, ולא ניתן לתלות זאת במעשיו, או במזלו של הסוחר או המקבל, כגון שיבש הנהר, מנקה לו מחחורו. בסחירות או בחקירות משלם לבעל השדה פחות ממה שסוכם, ובקבלנות מקבל בעל השדה חלק מועט ממה שסוכם בהתחלה. היה עומד בתוך השדה כשהסכימו על הסחירות ואמר לו, בית השלהין הזה אני מזכיר לך, בית האילן הזה אני מזכיר לך, יבש המעיין או נקצץ האילן, מנקה לו מחחורו, שהרי הוא עומד בתוכה, ולא אמר לו הזה, אלא כמי שאומר, כמות שהוא עתה, אני מזכיר לך, ונמצא שתוספת הלשון הזה, היא כאין תנאי שמזכיר לו על דעת שיהיה בה מעיין או אילן. לפיכך, אם לא היה עומד בתוכה ואמר לו, בית השלעין אני מזכיר לך, או בית האילן ויבש המעיין או נקצץ האילן, אינו מנקה לו מחחורו. הלכה ה', הסוחר הוא המקבל שדה מחברו והאכלה חגב או נשתדפה, היבול שהצמיחה השדה התייבש. אם הראה דבר זה לרוב השדות של אותה עיר ונמצא שזו מכת מדינה, מנקה לו מחחורו. הכל לפי ההפסד שהראו. הניקוי הוא ביחס להפסד שנגרם ליבול. ואם לא פשטה המכה ברוב השדות, אינו מנקה לו מחחורו. אף על פי שנשתדפו כל השדות של בעל הקרקע, גם אם כל השדות של בעל הקרקע נפגעו, אין הסוחר או המקבל יכול לתלות את ההפסד בבעל הקרקע ולטעון שנגרם בידי שמיים בגללו. נשתדפו כל השדות של הסוחר או המקבל, אף על פי שפשטה המכה ברוב השדות, אינו מנקה לו מחחורו, שאין זה ההפסד תלוי אלא בסוחר, שרי כל שדותיו נשתדפו. כלומר, כאשר כל שדותיו של הסוחר ישתדפו, אנו תולים בו גם את ההפסד של השדה המוזכרת. התנה עליו בעל הקרקע שיזרען החיטים וזרעה שעורים, או שלא זרעה כלל, או שזרעה ולא צמחה, אף על פי שבא חגב או שידפון והוקט רוב המדינה, אינו מנקה לו מחחורו, שיכול בעל השדה לטעון שאילו זרע כפי שסיכמו, ייתכן שהיבול היה נפגע. וכן אם זרע ולא צמחה, יכול לטעון בעל השדה שהיה עליו לחזור ולזרוע. ועד מתי חייב להתאפל ולזרוע פעם אחרת אם לא צמחה? כל זמן שראוי לזריעה באותו מקום. ואם הסוחר או המקבל חזר וזרע במשך זמן זה ולא צמחה התבועה, מנקה לו בעל השדה מהסחירות או מהקבלנות. הלכה ו', הסוחר או המקבל שדה מחברו מקום שנהגו לקצור, יקצור, ואינו רשאי לעקור, לעקור את התבועה מהשורש. מקום שנהגו לעקור, יעקור, ואינו רשאי לקצור, ושניהן מעקבין זה על זה, שכן בעל השדה יכול לטעון שרצונו בקצירה על מנת שקני התבועה יישארו בקרקע לצורך זיבול, או שרצונו בעקירה כדי שתתפנה אדמתו, ומצד שני יכול הסוחר או המקבל לטעון שרצונו בקצירה משום שהיא פעולה קלה יותר, או שרצונו בעקירה כדי להשתמש בתבן להכיל את בהמותיו. ומקום שנהגו לחרוש אחריו, כלומר לחרוש לאחר העקירה או הקצירה, כדי להפוך את הקרקע ולהכשירה לזריעה הבאה, יחרוש. מקום שנהגו להזכיר אילנות על גב קרקע, מזכירין. כלומר, במקום שנהגו שהסוחר קרקע אוכל את הפירות, אגב הסחירות, אגם שלא מאבד אותם, זכה בהם הסוחר גם אם לא סיכמו זאת במפורש. ואף על פי שהזכיר לו סתם בפחות מן הידוע, ואפילו עם גובה הסחירות נמוך מהמקובל, אין אומרים שבעל השדה הוריד את דמי הסחירות, הדעת שיטול בעצמו את פירות האילנות וכן להפך. ומקום שנהגו שלא להזכיר אילנות, אין לו אילנות. אף על פי ששכר ממנו ביתר על הידוע, הכל כמנהג המדינה. הלכה זין, החוכר שדה מחברו בעשרת קורין חיטים, לקט, נותן לו מתוכה, גם אם היבול שצמח פגום יכול לתת ממנו מה שהתחייב לו. היו חיטיה יפות, לא יאמר לו הרי אני לוקח לך מן השוק, אלא נותן לו מתוכה. חכר ממנו כרם בעשרה סלין ענבים, תמורת עשרה סלים מלאים בענבים, אף על פי שהקריסו, שהחמיצו אחר שנבצרו, וכן אומרים שלקו אחר שנקצרו, נותן לו מתוכן. אבל אם חכרו בעשרה קדים יין והחמיץ, חייב ליתן לו יין טוב, שתבועת הכרם לא לקטה, אלא היין שהופק ממנה החמיץ. חכרה ממנו במאה עומרים של הספסטה, של שחת, וזרעה מין אחר, ואחר כך הרשה וזרעה הספסטה ולקטה, או שזרעה בתחילה הספסטה וחרשה, ואחר כך זרעה פעם אחרת ולקטה, ורוצה החוכר לתת לו מהספסת שזרה בפעם השנייה, אינו נותן לו מתוכה, אלא נותן לו הספסטה טובה, שערי שינה, ובכל שינוי שהוא, יכול בעל השדה לטעון שלא היה בדעתו לקבל מהיבול שצמח לאחר השינוי, וכן כל כיוצא בזה. הלכה אחת, החוכר שדה מחברו ולא רצה לנקש, הוא לא רצה לנקות את האדמה מהסבים השוטים, ואמר לו, מה ההפסד יש לך? הרי אני נותן לך חכורך, אני נותן לך את אותה כמות התבואה שהתחייבתי. אין שומעין לו, שרי הוא אומר לו, למחר אתה יוצא ממנה, ואם עליי לפניי עשבים, שהעשבים הרעים שישיר החוכר בשדה יפסידו את גידול התבואה העתידי. ואפילו אמר לו, באחרונה אני חורש אותה. כלומר, לאחר שאקצור את התבואה, אחרוש אותה על מנת לעקור את העשבים השוטים, אין שומעין לו, מכיוון שבינתיים יפלו מהעשבים זרעים שישארו לאחר החרישה ויצמחו, ולכן יש לנקשם מבעוד מועד. הלכת את, החוכר שדה מחברו לזורעה שעורים, לא יזרענה החיטים, בפני שהחיטים מכחישות הקרקע יותר מן השעורים, ואין החוכר רשאי לזרוע מין המזיק לאדמה יותר מהמין שסוכם מראש, אבל רשאי לזרוע מין המזיק פחות מהמין שסוכם. חכרה לזורעה חיטים, יזרענה שעורים. קטנית, קטניות, לא יזרענה תבועה, חמשת מיני דגן, והם מכחישים את האדמה יותר מקטנית. תבועה, יזרענה קטנית, ובבבל וכיוצא בה לא יזרענה קטנית, שהקטנית שם מכחש את הארץ. הלכה יוד, המקבל שדה מחברו לשנים מועטות, אלא מקבל כלום בקורת השקמה וכיוצא בה, עצים שענפיהם משמשים כקורות לבניין, ורק לאחר 7 שנים חוזרים הענפים שנקצצו להיות ראויים לקורות, ולא בשבח האילנות שיצאו בשדה מאליה. אבל מחשבים לו מקום האילנות כאילו היה בהן אותו זרע שזרה בכל השדה, והוא שיצמחו אילנות במקום הראוי לזריעה. מחשבים את כמות האבול שהיה גדל, לו היה זורע בשטחם של האילנות מה שזרה בשאר השדה, ונוטל את חלקו היחסי מבעל השדה. אבל אם יצאו במקום שאינו ראוי לזריעה, אין מחשבים לו כלום, שרי לא היה זורע בשטח זה. ואם קיבלה 7 שנים או יותר, יש לו בקורת השקמה וכיוצא בה, וקוצץ את הענפים בשנתם השביעית, שרי בשעה שיעזוב את השדה יחזרו להיות כמו שהיו בשעה שירד לתוכה. הגיע זמנו להסתלק מן השדה, סוף זמן הקבלנות שסיכמו עליו, והיו שם זרעים שעדיין לא הגיעו להימחר, שזקוקים לזמן נוסף בקרקע כדי לגדול ולהיות ראויים למחירה, או שהגיעו ולא הגיע יום השוק למוכרן, שמין אותן, ונוטל מבעל הקרקע, כלומר, עומדים את שוויים ומשלם בעל הקרקע לקבלן את חלקו היחסי. כשם שחולק המקבל עם בעל הקרקע בתבואה, כך חולקין בתבן ובקש בשאריות היבול. כשם שחולקין ביין, כך חולקין בזמורות, ענפי הגפן שנגזמו להטבת הגפן. אבל הקנים המעמידים תחת הגפנים, קנים שתפקידם לתמוך בזמורות הגפן, אם קנו אותן בשותפות, הרי אלו חולקין בהן. ואם הם משל אחד מהן, זה שקנה אותן הרן שלו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה י' א', המקבל שדה מחברו ליטה, מקבל שתפקידו לטעת נטיעות בשדה, מקבל עליו בעל השדה 10 בוראות לסעה. כלומר, כשנוטל זרעים הזרועים במשתלה, בשטח של בית סעה, בזריעה צפופה, וזורם השטח השדה, בעל השדה נושא בהפסד של עד 10 נטיעות עקרות בלבד. יתר על כן, מגלגלין עליו את הכל. כלומר, אם יש יותר מ-10 נטיעות עקרות מתוך הנטיעות שנתן מבית סעה, חייב המקבל להחליף את כל העקרות. הלכה י"ב, המקבל שדה מחברו ולא אסת, כלומר לא הניבה כראוי לה, אם יש בה כדי שתוציא שעתיים יתר על ההוצאה, חייב המקבל להיטפל בה, ומשום שהתחייב להעמיד ערימת תבואה, קרי, בשיעורה של ערימת תבואה הוא שעתיים לאחר ניקוי ההוצאות, חייב המקבל לעמוד בהסכם גם אם אינו רוצה בכך, שכך כותב לבעל הקרקע, אני אקום ואניר ואחרוש, ועזרה ואקצור, ואעמר ואדוש, ועזרה ואעמיד קרי, ערימת תבואה לפניך, ותיטול אתה חציו, או מה שיתנו, ואני אשאר בשכר עמלי ובמה שהוצאתי. הלכה י' ג', המקבל שדה מחברו ואחר שזכה בה, הבירה, כלומר השאיר אותה בורה שוממת ללא עיבוד, שמין אותה, מעריכין אותה כמה ראויה לעשות, ונוטה לו חלקו שהיה מגיע לו, שכך כותב לבעל הקרקע, אני אוביר ולא אעבוד, השלם כמטבה, כלומר, כפי שהייתה עושה אם הייתה מעובדת כראוי, והוא הדין אם הוא הוביר מקצתה. ומפני מה נתחייב לשלם, וראי התחייבות ממונית התלויה בתנאי שמה יקרה דבר או שמה לא יקרה, אינה מחייבת מבחינה קניינית, שכן המתחייב תמיד מסופק שמה לא יתקיים התנאי, ואינו גומר בדעתו להקנות גם בהתקיים התנאי, מפני שלא פסק על עצמו דבר קצוב, כדי שנאמר הרי היא אסמכתה, אלא התנה שישלם כמיטבה, ולפיכך גמר ושאיבד עצמו. כלומר, אם היה מתחייב בסכום מוגדר מראש ולא לפי ההפסד, היה הדבר אסמכתה, אבל כשהתחייב לשלם מה שהפסיד, אין זו אסמכתה. אבל אם אמר אם עוביר ולא אעבוד, אתן לה עבור השדה, 100 דינר, הרי זו אסמכתה, ולא חייב לשלם אלא כפי מה שהיא ראויה לעשות בלבד. הלכה י"ד אומר הרמב״ם, מקבל שדה לזורעה שומשומין וזרעה חיטין, ויבול השומשומין שווה יותר, אך גם מכחיש את הקרקע יותר מהחיטין, ועשת חיטין ששווין כמה שהיא ראויה לעשות מן השומשומין, אין לו עליו אלא תרעומת על כך שהמקבל שינה ממה שסוכם, אך אינו יכול לתבוע אותו לשלם לו, שהרי שווי החיטים זהה ליבול שהיה ראוי להיות מהשומשומין, והמקבל אינו יכול לנקות מחלקו של בעל השדה את רווח מניעת הכחשת האדמה. עשת פחות משווה מה שהיא ראויה לעשות מן השומשומין, משלם לו המקבל כפי מה שהיא ראויה לעשות מן השומשומין, כלומר לפי שווי יבול של שומשומין שראוי לגדול שם, שהרי שינה מקבל מדעת בעל השדה. עשת חיטים יותר ממה שהיא ראויה לעשות מן השומשומין, חולקין לפי מה שיתנו ביניהן, כלומר נותן המקבל לבעל השדה לפי היחס שקבעו מראש, אף על פי שמסתכר בעל הקרקע, משום שיש לייחס את הרווח לא רק לעבודתו של המקבל, אלא גם לאדמתו של בעל השדה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות שכירות בפרק השמיני. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות שכירות בפרק התשיעי ובו 11 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם הסוחר את הפועלים ואמר להן לאחר ששכרם להשכים ולהעריב, כלומר לעבוד מזריחת השמש ועד לאחר שקיעתה, מקום שנהגו שלא להשכים ולא להעריב, אינו יכול לקופן, אינו יכול להכריח אותם נוסיף על שעות העבודה יותר מהנהוג. מקום שנהגו לזון, לספק לפועלים מזון בזמן העבודה, יזון, לספק בתמרים או בגרוגרות, תאנים מיובשות וכיוצא בהן לפועלים, יספק. הכל כמנהג המדינה. כלומר, אם המנהג הוא לתת להם תוספת על המזון הבסיסי לקינוח סעודה וכדומה, מחויב לתת להם. ויש מפרשים שמדובר במקום שנהוג לזונם בדברים אלו בלבד, שלא מחויב אלא כפי המנהג. הלכה ב', הסוחר את הפועל ואמר לו כאחד וכי שניים מבני העיר, שלפי זה ייקבע השכר. רואים פחות שבסחירות ויתר שבסחירות, ומשמין ביניהן. כלומר, בודקים מהו השכר הנמוך ביותר והגבוה ביותר שמשלמים בעיר לפועל, ומשלם לו את הממוצע שביניהם. הלכה ג' אמר לשלוחו, צא וסחור לי פועלים בשלושה, והלך ושכרם בארבעה. אם אמר להם השליח, שכרכם עליי, נותן להן ארבעה ונוטל מבעל הבית שלושה, ומפסיד אחד מביתו. כלומר, מכיוון שקיבל על עצמו לשלם את שכרם, ישלם כפי שסיכמו, ויקח מבעל הבית רק מה שהסכים לשלם עבור המלאכה. אמר להם, שכרכם על בעל הבית, נותן להן בעל הבית כהלכת מדינה, כמנהג המדינה. ואם המנהג הוא לשלם ארבעה, בעל הבית משלם להם ארבעה. ואם המנהג בשלושה, נותן להם בעל הבית שלושה, ואין הפועלים יכולים לדרוש מהשליח שייתן להם את האחד הנוסף. וטעם הדין, משום שכאשר השליח שינה מדברי בעל הבית, בטלה השליחות ונחשב כאילו עשו הפועלים מדעת עצמה מלאכה עבור בעל הבית. והעושה מלאכה עבור חברו שלא מדעתו, דינו לקבל ממנו שכר כפי מה שנהוג לתת עבור המלאכה. היה במדינה מי שנזכר בשלושה ומי שנזכר בארבעה, אינו נותן להן אלא שלושה. שרי דעתו של בעל הבית הייתה להזכירם בשלושה, ויש כאלו במדינה שנזכרים בשלושה, ולכן אינו חייב לתת להם יותר. ויש להן תרעומת על השליח. במה דברים אמורים? ושאין מלאכתן ניכרת, כלומר שלא ניתן לאמוד את ערך המלאכה, כגון ששכרם לחפור וכבר התמלאה חפירה במים. אבל הייתה מלאכתן ניכרת והרי שווה ארבעה, נותן להם בעל הבית ארבעה. שאילו לא אמר להן שלוחו ארבעה, לא תערכו ועשו שווה ארבעה. ומכיוון שתערכו יותר, נוטלים לפי שווי מלאכתם. אמר לו בעל הבית, סחור לי בארבעה, ארבעה. כלומר, ארבעה לכל פועל. והלך השליח וסחר בשלושה, שלושה, אף על פי שהרי מלאכתן שווה ארבעה, שמלאכתם ניכרת וזו ערכה, אין להן אלא שלושה. שרי קיבלו על עצמן ויש להן תרעומת על השליח, על כך שמנע מהם להסתכר ארבעה, אבל אינם יכולים לתובעו תביעה ממונית. אמר לו בעל הבית בשלושה, והלך השליח ואמר להן בארבעה, ואמרו לו, כמה שאמר בעל הבית, אין דעתם אלא שייתן בעל הבית יתר על ארבעה, אבל ברור שאין כוונתם להסכים להסתכר פחות מארבעה. לפיכך שמין מה שעשו. אם שווה ארבעה, נוטלין ארבעה מבעל הבית. כדינה אומר לפועלים שכרכם על בעל הבית, ועשו מלאכה ניכרת שנותן להם בעל הבית כשווי מלאכתם. ואם אינו יודע או אינו שווה, אין להן אלא שלושה. אמר לו בעל הבית בארבעה, והלך השליח ואמר להן בשלושה, ואמרו לו, כמה שאמר בעל הבית, אף על פי שמלאכתן שווה ארבעה, אין להן אלא שלושה. שרי שמעו שלושה וקיבלו עליהן. ואף על פי שאמרו כמה שאמר בעל הבית, ייתכן שכוונתם לומר שמאמינים לו שכך אמר בעל הבית, ולא להתנות שיתלו ארבעה אם כך אמר בעל הבית. הלכה ד' הסוחר את הפועלים ויתעו את בעל הבית, שלא באו לעשות את המלאכה ששכרם עבורה, או בעל הבית יתעה אותן, שקודם שבאו למלאכה אמר להם בעל הבית שאינו זקוק לעבודתם, אלא אין זה על זה אלא תרעומת, שעל הפועלים לתרוח למצוא סוחר אחר, או על בעל הבית לתרוח ולמצוא פועלים אחרים, אבל אין להם תביעה ממונית אחד כלפי השני. במה דברים אמורים שיש לפועלים רק תרעומת על בעל הבית, שלא הלכו לעשות את המלאכה, אבל הלכו החמרין, כלומר אותם אלה שמובילים חמורי מסע ולא מצאו תבועה, שמורים היו להוביל עבורו, פועלים ומצאו שדה כשהיא לחה, רטובה שלא ניתן לעבוד בה, או ששכרן להשקות השדה ומצאו שנתמלאת מים, אם ביקר בעל הבית מלאכתו מבערב ומצאה צריכה פועלים. כלומר, אם בדק בערב לפני כן וראה שזקוק למלאכה, אין לפועלים כלום. מה בידו לעשות? שהרי עשה את המוטל עליו ולא היה באפשרותו לדעת שהשדה לא תזדקק למנחה ולהודיע להם. ואם לא ביקר, אם לא בדק, נותן להם שכרן כפועל בטל. כלומר, מחשבים כמה היה רוצה הפועל להפחית מסחרו ולשבת בטל ללא תורך העבודה. שאינו דומה הבא טעון לבא ריקן ועושה מלאכה לבטל. במה דברים אמורים שיש לבעל הבית רק תרעומת על הפועלים? שלא התחילו במלאכה. אבל אם התחיל הפועל במלאכה וחזר בו, אפילו בחצי היום חוזר, שנאמר כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים. ומכתוב זה למדו חכמים שאדם ישראל אינו משתעבד באופן מוחלט לבעל הבית. ורשאי לחזור בו. אמנם, גם שרשאי לחזור בו, בעל הבית יכול לנקות מסחרו או לטבוע ממונו אם גרם לו הפסד, כמבואר בהמשך. וכיצד דין הפועל שחזר בו אחר שהתחיל, שמקבל שכר עבור עבודה יומית, שמין לו מה שעשה ונוטל. כלומר, אם הפועל חזר בו בחצי היום, מקבל שכר בהתאם לשעות העבודה שעבד. אפילו אם הפועל השני שיצטרך לזכור בעל הבית יבקש שכר גבוה יותר עבור שעות העבודה שנותרו. ואם קבלן הוא, כלומר, פועל שאינו מקבל שכר יומי, אלא מקבל תשלום כללי לביצוע מלאכה מוגדרת, שמין לו, מעריכין לו, מה שעתיד לעשות, שלא כפועל, שבכל מקרה מקבל שכר עבור השעות שעבד. שכרו של הקבלן מחושב ביחס למה שיצטרך להוציא בעל הבית על מנת לזכור קבלן שני. ולכן אם הקבלן השני שיצטרך בעל הבית לזכור יבקש שכר גבוה יותר, מנקה בעל הבית את ההפרש משכרו של הקבלן הראשון, וטעם החילוק הוא שהשכר של הקבלן הוא עבור מלאכה שלמה, ואילו שכר פועל הוא עבור שעות עבודתו. בין שהוזילו לו בעת ששכרן, כלומר שהקבלן דרש מחיר נמוך עבור עבודתו, ועבור קבלן אחר יצטרך בעל הבית לשלם מחיר גבוה יותר, בין לא הוזילו, בין שהוזלה מלאכה אחר כך, בין לא הוזלה, שמין להן מה שעתיד לעשות. כיצד? קיבל ממנו כמה תבועה בשלה, לקצור בשתי סלעים שהם 8 דינרים, קצר חציה והניח חציה, בגד להרוג בשתי סלעים, הרק חציו והניח חציו, שמין לו מה שעתיד לעשות. אם היה שווה 6 דינרים, נותן להן שקל, שהוא 2 דינרים, או יגמרו את מלאכתן, והגם שלפי מה שסיכם איתם בתחילה יצריך לתת להם 4 דינרים עבור מחצית מהמלאכה, מכיוון שהוקרה המלאכה וכדי לסיימה נדרשים כעת 6 דינרים, מנקה סכום זה מסחרם ונותן להם את 2 הדינרים הנותרים. ואם היה נשאר יפה 2 דינרים, שהוזלה המלאכה ועבור החצי הנותר יצטרך בעל הבית לשלם 2 דינרים לקבלן אחר, אינו נותן להם אלא סלע, 4 דינרים. כערך שוויה המקורי של חצי המלאכה, שהרי לא עשו אלא חצי המלאכה. שאף שלהשלמת המלאכה זקוק בעל הבית רק ל2 דינרים, אין הקבלן מקבל את 2 הדינרים שיוותרו משכר חצי המלאכה שנשארה, שהרי לא עבד עבורם. במה דברים אמורים שרשאי הפועל או הקבלן לחזור בו? בדבר שאינו עובד, מלאכה שינה נפסדת מחמת שחזרו בהם, אבל בדבר העובד, כגון פשתנו לעלות מן המשרה, כלומר להוציא את הפשטה מן המים שבהם משרים אותו, ואם לא יוציאו, יתקלקל ויפסד, או ששכר חמור להביא חלילין למת או לכלה, לצורך ההספד או לשמחת חתן וכלה, ויש צורך להביאם בזמן, וכל כיוצא בהן, אחד פועל ואחד קבלן, אינו יכול לחזור בו, אלא אם כן נאנס, כגון שחלה או שמע שמת לא מת, ואם לא נאנס וחזר בו, סוחר עליהן או מטען. כיצד מטען? אומר להן, סלע קצצתי לכם, בואו תלו 2, עד שיגמרו מלאכתן. כלומר, רשאי להטעותם ולהבטיח להם שכר כפול, על מנת שיסיימו את המלאכה. ולא ייתן להן אלא מה שפסק תחילה. כלומר, משלם להם סלע בלבד, כפי שקצב להם בהתחלה. ואפילו נתן להן 2, מחזיר מהן התוספת. אף על פי שכבר נתן שכר כפול, יכול לתבוע מהם שיחזירו לו את התוספת. כיצד סוחר עליהן? סוחר פועלים אחרים וגומרים מלאכתו שלא תובד, וכל שיוסיף לאלו הפועלים האחרים על מה שפסק לראשונים, נוטל מן הראשונים. ועד כמה? עד כדי שכרן של הראשונים, שמשלם לפועלים השניים משכרם של הפועלים הראשונים, עד גובה השכר המלא שהיה אמור לשלל מהם, כגון ששכר את הראשונים בשני דינרים ליום וחזרו באמצע היום, משלם לפועלים האחרים עד שני דינרים עבור חצי היום שנותר. ואם היה להן ממון תחת ידו, ממון השייך לפועלים נמצא ברשותו של בעל הבית, סוחר להשלים המלאכה עד 40-50 זוז בכל יום לכל פועל, אף על פי ששכר הפועל לתשלום המקובל ליום עבודה 3 או 4. במה דברים אמורים שרשאי בעל הבית לזכור עליהם או להטעותם, בזמן שאין שם פועלים לזכור להשלים המלאכה, אבל אם יש שם פועלים לזכור בשכרן, כלומר אם יכול בעל הבית למצוא פועלים שישלימו את המלאכה באותו השכר שם ישלם לפועלים הראשונים עבור השלמתה, ואמור להוצא וזכור מאלו והשלים מלאכתך ולא תובד, בין סוחר בין קבלן אין לו עליהן אלא תרעומת, ושמין לסוחר מה שעשה ולקבלן מה שעתיד לעשות. אפילו שמדובר בדבר עבד, הדין הוא כדין פועל שחזר בו ביתר. הלכה ה', הסוחר את הפועל ונאחז, נלקח בעל כורחו לעבודת המלך. לא יאמר לו הרני לפניך, כלומר, הפועל אינו יכול לומר הרי שלך לפניך ולטעון שמזלו של הסוחר גרם ועליו לשלם לו את מלוא שכרו, אלא נותן לו שכר מה שעשה, כלומר, משלם לו עבור מה שהספיק לעבוד קודם שנלקח בלבד. הלכה ו', הסוחר את הפועל להשקות השדה מזה הנהר, ופסק הנהר בחצי היום, כלומר הנהר שממנו משקים פסק מלזרום, ואינם יכולים להשקות ממנו את השדה, אם אין דרכו להיפסק, אין להן אלא שכר מה שעשו, ובעל הבית פטור מלשלם להם על שער היום. מכמה שהדבר אינו מצוי ולא היה ידוע לבעל הבית מראש, בכדי שיוכל להודיע על כך לפועלים. וכן אם דרכו שיפסק, והפועלים מבני העיר, והפסיקו בחצי היום, אין להן אלא מה שעשו, שרידוע פועלים דרכו שנהר זה, ועל דעת כן נזכרו למלאכה זו. ואם דרכו להיפסק, והם גרים, נותן להן שכר כל היום, מפני שהיה לו להודיעם, מכיוון שיודע על כך והם אינם יודעים, היה לו להודיע להם מראש שלא יקבלו שכר על יום עבודה מלא, ועליו לשלם להם שכרם. שכרן להשקות השדה ובא המטר וישקע, לאחר שהתחילו להשקות ירד גשם, אין להן אלא מה שעשו, מכיוון שבעל הבית לא ידע על כך בראש, משלם להם רק עבור העבודה שעשו קודם שבא המטר. בא הנהר וישקע, נותן להן כל שכרן, מן השמיים נסתייעו. כלומר, אם הנהר יתקרב לתעלות העשויות להשקיית השדה ולא היו צריכים הפועלים לתרוח הרבה בהשקייתו, משלם להם שכר מלא על עבודתם, שמן השמיים הקלו עליהם את המלאכה בעליית הנהר, מן השמיים נסתייעו. במה דברים אמורים? בפועל. אבל מי שפסק עם הריסו שאם ישקה שדה זו 4 פעמים ביום, ייטול חצי הפירות, וכל ההריסים שהן משקים 2 פעמים אינן נוטלין אלא רביע הפירות, ובא המטר ולא הוא צריך לדלות ולהשקות, נוטל חצי הפירות כמו שפסק עמו, שהריס כשותף אינו כפועל, ושכרו תלוי ביבול שתוציא השדה, ללא תלות בתורך שלו בעבודתה. הלכה זין, הסוחר את הפועל לעשות מלאכה כל היום, ושלמה מלאכה בחצי היום, כלומר המלאכה שעבורה נזכר פועל נשלמה, אם יש לו מלאכה אחרת כמותה או קלה ממנה, עושה שער היום. ואם אין לו מה יעשה, אין לו מלאכה כמותה או קלה ממנה שיעשה עבורו, נותן לו שכרו כפועל בטל, מכיוון ששכר אותו לכל היום, ועבור הזמן שלא עשה מלאכה בפועל, משלם לו כפי מה שרוצה אדם להסתכר, אם הוא יושב בטל ואינו עמל במלאכה. ואם היה מן הכופריים, מאנשי הכפר, עובדי האדמה וכיוצא בהן, שדרכו לתרוח הרבה, ואם לא יתעסק במלאכה יחלה, כלומר שפועלים אלו רגילים בעבודה קשה ורצופה, והבטלה הקשה להם ואין להם בה הנאה אל הצער, הרי זה נותן לו כל שכרו. הלכה ח', הסוחר את הפועל להביא שליחות ממקום למקום, והלך ולא מצא שם מה יביא, נותן לו שכרו מושלם, שרי הלך וחזר כפי שדרש ממנו בעל הבית, והעובדה שלא הביא כלום אינה תלויה בו אלא בבעל הבית. שכרו להביא קנים לכרם והלך ולא מצא ולא הביא, נותן לו שכרו שלם. שכרו להביא פירות לחולה, הלך ומצאו שמת או עברי, לא יאמר לו תול מה שהבאת בשכרך, כלומר שיקח את הפירות כשכר עבור שליחותו, אלא נותן לו כל שכרו, משום שהשליח עשה את שליחותו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ט', הסוחר את הפועל לעשות עמו בשלו, והראהו בשל חברו, סיפק לו מלאכה של אדם אחר, נותן לו כל שכרו, וחוזר ולוקח מחברו מה שנהנה בזו המלאכה. גם אם שכר את הפועל בדמים יקרים יותר, אין חברו משלם לו אלא כפי ערך ההנאה על פי השכר המקובל. הלכה י', הסוחר את הפועל לעשות עמו בתבן ובקש, כלומר ללקט תבן וקש בשדה ובכיוצא בהן, ואמר לו, תון מה שעשית בשכרך. לאחר שעבד, אמר לו שיקח את התבן והקש כתחליף לתשלום בכסף. אין שומעין לו. גם אם הדבר שווה ערך לדמי השכירות, חייב בעל הבית לשלם לפועל בכסף, שעל דעת כן הפועל נזכר ומצפה לתשלום בכסף. ואם שקיבל עליו אמר לו, אליך שכרך ואני אטול את שלי, אין שומעין לו. כלומר, אם הפועל הסכים ליטול את הקש והתבן כתחליף לכסף, ובעל הבית רוצה לחזור בו וליטול את התבועה ולשלם כסף, אינו יכול לחזור בו. הלכה י"ד אומר הרמב"ם, מציאת הפועל לעצמו. כלומר, פועל שמצא מציאה בזמן העבודה, המציאה שייכת לו ולא לבעל הבית. אף על פי שאמר לו, עשה עמי מלאכה היום. ואין צריך לומר אם אמר לו, אדורי מהיום, נקשי מהיום. גם אם לא שכר אותו למלאכה מסוימת, אין אנו אומרים שמציאתו שייכת לבעל הבית. וכל שכן כששכרו למלאכה מסוימת, שראין המציאה בכלל המלאכה המסוימת. אבל אם שכרו ללקט מציאות, כגון שחסר הנהר, ירד המפלס של מי הנהר ונוצרו אגמי מים שיש בהם דגים, ושכרו ללקט הדגים הנמצאים באגם, הרי מציאתו לבעל הבית. ואפילו מצא כיס מלא דינרין, מכיוון שעיקר שכירותו היא ללקט מציאות, גם אם מצא מציאות אחרות, הרי הן של בעל הבית. עד כאן מהשיעורים ברמב"ם בספר משפטים הלכות שכירות, בפרק התשיעי על ידי לימוד הרמב"ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח צדקנו יבוא ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.